שלום וברכה, מאזינים ומאזינות יקרים, אתם על רדיו מבשר טוב. אנחנו נשמע כעת שיעור בחסידות ובענייני גאולה המשיח, פי הרב החסיד, הרב יוסף יצחק זילברשטום. המשך האזנה רבה ונעימה.
מבורך, קהל קדוש ונכבד, עומדנו בערב יום ההולדת של כבוד קדושת האדמו"ר הרש"ב, האדמו"ר החמישי לנשיאי חב"ד, שנת כיסרו. האדמו"ר הרש"ב נולד בשנת תרצ"ח כ"א ביום 20 בחשוון. 20 זה גם בגימטריה כתר, כמו שהרבי דוד בשיחותיו הקדושות. שנת כיסרו זה יום של קשור לעניין של כתר. וזה שאלה מיוחדת. זה בדיוק עכשיו אם עלו 162 שנה, שזה פעמיים פי א', פלאות ערינו, כפליים לתושייה. אנחנו נמצאים בתקופה שמצד אחד יש הרבה קשיים, אבל מצד שני פלאות ערינו. רואים הרבה הרבה חסדים גלויים לעם ישראל, וצריך להכיר תודה לקדוש ברוך הוא על חסדיו הגלויים. קודם כל בימים האלו, ברוך השם, התחילו הגשמים באופן של שפע, וזה אחד הסימנים ואחד הדברים שקשורים לגאולה, כמו שהגמרא מביאה במסכת מגילה, רף י"ז עמוד ב', ברא אומרת שכל ברכה בתפילת העמידה, בתפילה 18, מקומה מכוונת. ומדוע תקנו את ברכת קה בשופר גדול, בסמיכות לברכת השונים, בברך השונים? לומר לך, שאם אנחנו נראה ברכת השנים, אז נדע שזה הזמן של קה בשופר גדול. ברוך השם, זה כבר כמה וכמה שנים, שראינו שפע של גשמים. החידוש שבדבר, לדוגמה שנה שעברה, בתחילת השנה כבר היו בתי דין שיצאו בקריאה שיערכו תפילה לעצירת גשמים. תפילה מיוחדת אם יש עצירת גשמים. בהתחלה לא היה גשם וכבר התחילו לדאוג. ומיד ראו, עוד לפני שטרם יקראו, והיה טרם יקראו, ירדו גשמים בשפע עד כדי כך ששנה שעברה הכנרת כבר עלתה והגיעה לשיא. וזה ככה כמה וכמה שנים שבתחילה חשבו שלא יהיה גשם, וברוך השם היה שפע, פשוט שפע, ריבוי, שככה יהיה לא רק בגשם אלא בכל העניינים הגשמיים ובכל העניינים הרוחניים, שיהיה הכל באופן של שפע, והריקי סלור הם ברוכו עד בלי די. אז אנחנו צריכים לראות בזה בתור סימן שעכשיו יהיה תקה בשאיפה גודל לחירוסנו. כן, הדבר צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל יום, כל יום בתקופות האלה שעובר, וברוך השם יש כל כך הרבה אסונות שנמנעים. נכון שמצד אחד לא תקום פעמיים צרה, יש הרבה בעיות, אבל מצד שני הרבה הרבה פיגועים נמנעים, הרבה מחבלים מצליחים לנטרל אותם. עכשיו היה כמה יהודים שנכנסו, נסו להתפלל בקברו של יוסף הצדיק בשכם, לכמה ימים, בחסדים גלויים, יצאו משם, ירו עליהם, ובחסדים גלויים הצליחו לנטרל את המחבלים. וככה זה יום יום. ולהודות לקדוש ברוך הוא, להכיר לו תודה. וכמו כן גם כן צריך להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, שברוך השם אנחנו כמעט לגמרי התפטרנו מכל הקורונה בעולם כולו. עדיין ישנם פה ושם, אבל בוודאי שהקדוש ברוך הוא ירחם ונתפטר מזה עד הסוף, ביחד עם כל המגפות וביחד עם כל הצרות. צריך להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, לאחר כל מה שלא תקום פעמיים צרה, שברוך השם, אנחנו נמצאים בעידן, שיצאנו מזה, שביצא מזה עד הסוף. ברוך הוא צריך להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, על הניצחון שהיה, ברוך השם, למעלה מן המשוער, כבר כמה וכמה שנים, שהיו בחירות, ולא הייתה הצלחה כזאת, כמו בפעם האחרונה. אבל זה רק סוכריה, זה רק התחלה, ואור בקצה המנהרה. בעזרת השם, יהיה הניצחון הגדול, כמו שהרבי עובר בפרשת דבורים, טוב שמבוב, הובטחנו לניצחון במלחום הזו. וגם כן בסיום פרשס וזויס הברוכו, כתוב שהקדוש ברוך הוא יראה למשה רבינו, ויראהו השם בכל הארץ, כתוב את ארץ יהודה, רש"י מביא בפירושו על המקרא, הקדוש ברוך הוא יראה למשה רבינו, מלכוס בית דוד ונצחינו. ובפרט שהרבי הרש"ב, הוא התחיל להקים את חיו לבית דוד. הוא אמר שהוא פותח ישיבת תומכת מימים, שאלו שילבדו בישיבה, חייב יהיו החיילים, חיו לבית דוד, שילחמו, לא חס ושלום מלחמה כפשוטו בגשמיות, אלא זה מלחמה רוחנית, לנצח את כל המניס ועיכובים, ולהביא את הגאולה, להביא את מלך, לגלות את מלך המשיח בעולם. חיו לבית דוד. הרבי עצמך צדק אמר, תקדים לפני כן, ביום הבר מצווה של הרבי, כבוד קדושת הדינינו מרינו ורבינו שיתבוא לך המשיח, יהודה לפטיסן, האבא של הרב לוי יצחוק הלוי השלום קרא לו. תחילה הרבי, הוא רצה להגיד לו משהו, והרבי בהתחלה נמנע, אבל בסופו של דבר הרבי בא, כדי שהרבי ידע מה הוא הולך להגיד לו. הוא אמר לו את המילים האלה, שהסבא, הרב עצמך צדק, הרי הרב לוי יצחוק הוא בן אחר בן, מי הרב עצמך צדק, וממילא גם הרב זה בן אחר בן. אז הוא אמר לו, זה היה ביום הבר מצווה, שהרב עצמך צדק אמר, ודוי רביעי ישובו אינו. קראנו את זה לפני שבוע, שאחריו יהיה עוד ארבע דורות, אבל די רביעי ישובו אינו. זה גם מתקשר עם הפסוק, שזה קשור לשנה הזו, שנה סאקל, וכל גודל ישובו אינו. שמעתי חידוש, המילה ישובו אינו, עם הכולל, יוצא שין פי אי, 385. ופעמיים ישובו אינו עם הכולל, יוצא בדיוק, לא פחות ולא יותר, 770. ויתחיל מ-770 ומשבא ויבוא לארץ ישראל. ויקיע בצליטחי ישראל. הרי בהרשב, כבר שאחריו יהיו עוד שתי דורות. דור ראשון זה יהיה אשר חירפו יקפי, אשר חירפו עברו השם, לסיום פרק פייטס בתהילים, שהם ילחמו נגד דעס מישהו בישראל, ולאחר מכן יהיה עוד דור אחד, השכך פויקוס משכחו. ואז יהיה הגאולה של עם ישראל. ברוך השם לילום, אומן ואומן זה סיום פרק פייטס, שזה מראה על העניין של הניצחון. כפי שדיברנו, שהופתחנו בניצחון במלחום הזו, ועד כדי כך שיש כבר בכמה וכמה עניונים את העניין של נוצח, העניין של ניצחון אצל מלך המשיח. ידוע הסיפור עם הרב הרשב, שהוא היה ילד, אז היה פעם דו שיח בינו לבין אחיו המבוגר יותר, קראו לו הרזו, רב זלמן ארן, כל דבר שולט. הרזו היה יותר מבוגר ממנו, אבל בגשמיות, בגובה, הרב הרשב היה יותר גבוה ממנו. על כל פנים בזמן שהם היו ילדים. אז היה דו שיח ביניהם, איך אפשר לעשות שהוא יהיה יותר גבוה, שהוא יותר מבוגר. נמנו וגומרו, נצא לחפר, ונחפור בור, ואז, לא בור עמוק, קצת, נחפור באדמה, ואז הרב רשב ייכנס בתוכו, ואז ממילא יצא, הוא יעמוד בחוץ, הוא יהיה יותר גבוה ממנו. הרב המערש, האבא שמע את זה, והוא קרא להם, אמר להם, למה בדרך כזו, אפשר לעשות דרך אחרת, שהרזו יעלה על כיסא, ואז הוא יהיה יותר גבוה ממנו. אז הסברים שהוא רצה לתת פה דרך, והוראה בעבודת השם, אדם רוצה לגדול, לא על חשבון השני, אל תכניס את השני לתוך הבור, ועל ידי זה אתה תהיה יותר גדול. אתה רוצה תעלה, למה לא? אבל לא על חשבון השני. זה קשור גם כן עם עניין הבחירות שהיה לאחרונה. אז מישהו אמר חידוש יפה, הרי רבי ישראל בעל שם טובו לבעל שלום אומר שמכל דבר יהודי יכול ללמוד הוראה בעבודת השם, כל דבר שהוא רואה או שומע. מה אפשר ללמוד מהעניין של הבחירות? אז מישהו אמר חידוש יפה, בבחירות האדם לא עושה שום דבר, מאמץ הכי קטן שיכול להיות, זה הכל לוקח נייר ושם במעטפה, וזה הוא סיים את מה שהוא עושה. הוא אחורה, הוא לא משקיע לו כסף ולא זמן, אבל המאמץ הקטן הזה, שזה שום דבר, זה הופך עולמות. זה התוצאות מה שאחר כך קרה ומה שקורה, כל הניצחון הזה, זה קצת הגודי הדבר הקטן שהאדם עושה. מכאן האדם יכול ללמוד מה שחכמינו זכותם לברכה אומרים, הווה זהיר במצפו קלו כבמצפו חמורו, יש גם כן על הפסוק ואוי יהי כפישלו לדרשי כותב, יש מצוות שאדם דש בעקיבה, לא מתייחס אליהם כל כך. מכאן אנחנו צריכים ללמוד שאפילו שזה דברים שלפעמים בעיני אדם זה לא כל כך חמור, שחס ושלום לא יפספס ולא יזלזל בשום דבר, אפילו שזה נראה קל או שזה באמת לא כל כך חמור. עולם שהוא רואה את זה כדבר קל, אבל זה פועל ישועות, זה הופך עולמות. אז לכן צריך להקפיד על כל דבר, גם על דבר קל. הלכת כמה וכמה כדבורים שזה בנדר לחברי. שזה קשור גם מפרשת שבוע. אבל לפני כן נגיד עוד דבר, מה אפשר ללמוד מהבחירות. ישנם הרבה אנשים שהם לא הצליחו פעם אחת. הם מנסים עוד פעם. כדי לגדול. לא הצליחו פעם שנייה, מנסים פעם שלישי. לא מתייאשים, הם משקיעים את ה... עושים מאמצים, משקיעים כספים, משקיעים מאמצים גדולים. נוסעים ממקום למקום, לדבר עם אנשים שיבחרו בעלה. צריך ללמוד מהם, שאפילו אם פעם אחד אדם לא הצליח, אז צריך להמשיך הלאה, לא ליפול, לא להתפעל, לנסות. על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על הגאולה שהובטחנו יש לבואות, רמזים, סימנים. ובוודאי שאף על פי שעדיין מתמאמה, אז חס ושלום, לא להרפות. אל תיתנו דום אלוי עד יחינן ועד יוסי בשירושלים תהילו באורץ. לא לנוח ולא לשקור. כי הופתחנו בכך. בפרט שרואים סימנים ורמזים, וזה זמן הכי מסוגל לכך. התחלנו לומר שגם בפרשת שבוע, שקראנו היום פרשת וירא, נאמר, תהי בשחץ הליקים, את סטיין וסמירו, שהוא הפך את זה ואמרו, אז כתוב, והיזכור הליקים את לוט. מה הוא זכר? אז רשי כותב בפירושו על המקרא, שבליבור הוא זכר את החסד שלא ריחם על אברום אבינו. בזמן שהיו במצרים, אברום אבינו אומר על שרה אשתו שהיא אחותו, לא תשובע את זה, והוא לא גילה, שתק. יכול להגיד שזה לא נכון, אבל הוא ריחם על אברום אבינו, ושתק ולא אמר מילה. ושבור אמר כמו, ובזכות זה שאתה ריחמת עליו, אני מרחם עליך. וזה הציל אותו מסדום. זה הזכות שעמדה לו. שוב אנחנו רואים כמה חשוב העניין שאדם עושה חסד עם השני, אז לא רק שהוא מקיים מצווה, אלא בסופו של דבר, הוא מרוויח מהדבר. מידו כנגד מידו. ידוע הסיפור גם כן עם הרב הרש"ב השבובה בלוח הגן יין כשהוא היה בילד בגיל 4 או 5 הוא נכנס לסבא הרב של הצדק ולקבל את ברכת היום הולדת שהיה שבס ויירו והתחיל לבכות שואל אותו הסבא למה אתה בוכה? לפי התשובה שהוא ענה אנחנו נוכחים לראות שצדיקים גדולים, ובמיוחד רבי, גם כשהוא ילד, הוא לא ילד רגיל. הוא שונה מילדים אחרים. מה הוא עונה? אמרו בך ילד בגיל 4. קראנו בפרשה וירא אלוהיו השם, למה רק אל אברהם אבינו השם מתגלה ולנו לא מתגלה? ענה לו הרבי הצבח צדק, כשיהודי צדיק, בגיל 99 מוכן לקיים את המצווה של בריס מילה, הוא ראוי ושווה שהרש בור יתגלה אליו. הרב מסביר שהרב הסבח צדק נתן לו דרך והוראה עביד את השם, שזה גם כן מדובר על כל אחד מאיתנו. כתוב הרי ויירו אלו השם, לא כתוב ויירו השם אל אברום, כי התורה מרמזת שזה שייך לכל יהודי. והעירה אליו, מי זה אליו? לכל יהודי, לא כתוב לברום. אבל בכדי שיהיה, והיה רואה לו בשם, אדם צריך להשקיע, אברום אבינו השקיע. עמד בעשרה ניסיונות, קשים מאוד. מה שדורשים מאיתנו, זה שום דבר אפסי לעומת מה שהאבא הראשון שלנו עבר. אברום אבינו עבר עשרה ניסיונות, קשים מאוד. אבל הוא עמד בכולם. לשבור הוא נתן לו כוחות מיוחדים להתגבר. וכן הדבר גם אצלנו. לשבור הוא נותן לכל אדם כוחות לעמוד בניסיונות ולא להתפעל. מכל הקשיים ומכל המניס ועיכובים וכו'. ואז לניסיון הכי קשה שקראנו היום מודות עקידס יצחוק. פה בבינו היה לו הרבה פושיות על מה שהוא הולך לעשות. זה לא בא בקלות. על שטיח הדור. היה לו מסירות נפש. אברום אבינו בטבע שלו היה איש החסד. והיית האיש של בבאר שבע. הוא פתח בית חב"ד. קונדק, אשל, אכיל אשתי אלינה. והי חושב בשם השם כאלוהים, אז תיקר והי קרוא לו ויקרי. לפני כל עובר ושב, מי שנכנס, ובא לאכול ולישון, ובאו להודות לו, אז הוא היה אומר להם, כפי, ככה ברמדרש, היה אומר להם, אל תברכו אותי ואל תיתנו לי תודה, תברכו למי שאכלתי משלו. וכך הוא היה מרדיר אמונה בפני כל אחד ואחד שיש בורא עולם ואליו צריך לתת תודה. בית, זה הבית חב"ד הראשון שהיה. היו לו הרבה קושיות, כי כשהוא החדיר אמונה אצל כל האנשים, הרי הוא היה הולך ממקום למקום, מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, לפרסם שיש אלוקים בעולם. כפי שהרמב״ם כותב במשנה תורה, הוא אבי מסתובב, היה משוטט בכל מקום, לפרסם את האמונה בבורא עולם, והיה אומר לאנשים שאסור לזבוח ילדים, שהם היו עושים את זה, להבדיל להביא לזורי. עכשיו, מה יגידו כולם כשהוא בעצמו יעשה את זה? אז כל העבודה שהוא עשה עד עכשיו, אנחנו בואו לצד הכל, איזה תוצאות יהיה לזה? איזה השלכות יהיה? שכל האנשים רואים שמה שהוא עשה במשך ריבוי שנים, אז הוא פתאום השתלה מקצה לקצה. נוסף לכך, שהוא, כפי שאמרנו, היה איש החסד לעשות את זה לבן יוחד שלו. זה לא היה קל. והקדש בו הוא אומר לו, כי ביצחוק יקור הלכו זורה, ויצא ממך עם שלם, ולא תוכל לספור אותם כמו שאי אפשר לספור את הכוכבים. אז מה קורה פתאום? איפה העם הזה יצא? עוד הרבה הרבה שאלות היה לו. אבל הוא לא שאל שאלות. ביטל את עצמו עד הסוף, לעשות בשמחה את רוץ מיישב. השם באמת לא רצה שהוא יעשה את זה. סך הכל היה ניסיון, אבל הוא לא ידע שזה ניסיון. אבל הוא עמד בזה. מישהו אמר שחבל שבמקום אחר הוא כן שאל שאלות. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את בנך, שואל איזה בן? השם אומר לו, את יחידך. אז הוא אומר, שניהם, יש לי שני בנים שהם יחידים לאמא. זה אומר, אשר אהבתו. הוא אומר להשם, את שניהם אני אוהב. שמה הוא לא יצא לשאול שאלות, למה הוא שואל את מי לקחת? תתפוס את ישמעאל ותגמור אותו בלי שאלות. אז היינו חוסכים עד היום את כל הסבל, מה שאנחנו סובלים ממנו. בכל אופן, אברהם אבינו עמד בכל הניסיונות, והוא הוריש לנו את הכוח המסירות נפש, שגם כן אנחנו, נתן לנו את הכוחות שנוכל לעמוד בכל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, ולא להתפעל, לעמוד חזק עד שבסופו של דבר ננצח. עומד ראש חבר אומר, ויהיה השלישי ויסוע אברום מסיינו ויהיה זמוק מרורי. אומר המדרש, מה זה ויהיה השלישי? למה כל כך הרבה זמן לקח לו עד שהוא הגיע להר המוריה? והמדרש הסמך מן שם לו נהר בדרך שהוא לא יכל לעבור. הוא לא רצה שאברום אבינו יצליח לעמוד בניסיון הזה. הוא לא רצה להכשיל אותו. כמה שהוא דיבר אליו וכמה שהוא ניסה למנוע את זה ממנו ולהמתיר לו מטר של שאלות וקושיות שחשבור הוא לא התכוון והוא לא רוצה, שהוא ראה שאברום אבינו לא מתחשב איתו. שם לו נער בדרך, אין מעבר. אז אברום אבינו לא מתחשב עם הנער הזה, אז הוא לא מתחשב. אבל הנה, הוא ריאלי. יש פה, איך אומרים, יש פה מציאות של נער. אברום אבינו אומר, בשבילי הנער הזה לא קיים. זה לא בתוכנית. ונכנס לנער עד שהגיעו מים עד נופש. ואז הוא צריך לבית שלו אליו, זהו, אני עשיתי את שלי, אני לא יכול יותר. אותו רגע התייבש הנער, זאת אומרת שכל הניסיון הזה זה לא היה, כל המציאות של הנער זה לא היה מציאות אמיתית. שאברום אבינו לא התחשב עם המציאות הזאת שמפריעה לו, אז הוא ביטל את הניסיון הזה. זה גם מלמד אותנו היום גם כן. יש לנו הרבה נערות בדרך, הרבה מחסומים. אבל לא להתפעל. יש הרבה מניעים ועיכובים. לא להתפעל מהנער. וזה עצמו שנעמוד חזק חיול לביזדובית, נהיה חיילים נאמנים לרבי. ונעשה את כל ההוראות שהרבי נתן לנו, עם כל הקשיים, עם כל הניס ועיכובים, אז נראה שכל המציאות של הנער הזה פתאום מתבטל. רק לעמוד חזק, להיות איתן, להמשיך הלאה. פורצתו, יומו וקריד מוצפינו ונגבו. סוף שימפגי מורשתי וס, תתקיים שמחה פרצת גדר, בתוך שמחה, לפרוץ את כל המחסומים, כוח השמחה, הולכים הלאה. מסופר על הרבי הצמח צדק, שפעם אחד הזמינו אותו לדבר לפני החיילים, שבהיו קונטניסטים, מגיל קטנות, לקחו אותם מההורים שלהם, יותר נכון גנבו אותם מההורים שלהם, וכבר מגיל קטנות האמינו, קחו אותם לצבא, לאמן אותם, להיות חיילים, חיילים טובים. הרבי בעצם בצדק בא, הזמינו אותו לדבר, שיבוא לדבר לפני החיילים האלה, דיבר איתם שהם צריכים לעמוד חזק, לזכור שביהודים, ופשוט לעמוד חזק על הנושאים של תירו ומצווס, הרבה ידיעה לא היה להם, כי הם לא גדלו בבתים שיוכלו להשריש להם עניינים של תירו ומצווס, אבל הם זכו שהם יהודים. הוא דיבר על לפניהם שהם יהיו חזקים, ויקפידו, ישפרו על עניינים של תירו ומצווס. אז חייל אחד אמר לרבי הצבא צדק שמה הסוד של ההצלחה שיש להם במלחמה, הם הולכים במר של ניצחון. ולכתחילה הריבר, בזה הם מצליחים. אז הרבי הצבא צדק אמר, זה נקרא סולדט, זה חייל אמיתי. בלי חשבלות, יש מלחמה, הולכים עם מר של ניצחון, ובזה מנצחים. ואותו דבר מדובר גם כן, הלחץ כמו וכמו על חיול לביזדובי, שהובטחנו לניצחון, ורואים הרבה הרבה רמזים וסימנים, אז בוודאי שעלינו להתחזק במר של ניצחון, עד שנראה את הניצחון הגדול. אפשר לראות בימים האלה, זה גם חסד גדול, דבר שלא היה לו סיכוי בדרך הטבע. כל אלה שמומחים לתת תחזית אמרו שפוטין תוך מספר ימים זה הרבה, ממש ימיים שלושה הוא בקייב, ככה דיברו בהתחלה. והנה מה אנחנו רואים, שהם בימים האחרונים התחילו לסגת מחרסון ועוד כמה מקומות, שזה בדרך הטבע, איך שראו, איך שהיו בטוחים, לא היה כלי, אף אחד לא חשב על כזה דבר, שזה יגיע למצב כזה. וכאשר החילה יפעלים פלאפונות, שזה יהיה עד הסוף, יחד עם כל שי מישראל. אבל כאן אנחנו רואים שהכל זה מעיס השם, וגם אם בדרך הטבע לא רואים סיכוי, אז הקדוש ברוך הוא, יש לו את הדרכים שלו. ואחד הדברים היסודיים שבדבר, שהם חיילים נאמנים, תוחמים בכל הכוח שלהם. וגם כן, לא מתפעלים כל הקשיים שיש, בזה הם נוחלים פשוט ניצחון. אז שוב, הלחץ כמה וכמה אנחנו גם כן. שאין לנו כאלה קשיים כמו שיש להם, בוודאי שעלינו להתגבר. ובעזרת השם, על איש את רעהו יעזרו, לאורך ימי החזק. אפשר לומר, שבנוגע לוויי רואי לו השם, מהשבת הזו, לפני 31 של העטוף שינו בייז, התחיל בעיקר כל ההתגלות הגדולה של קווי דושף על עיני נמרינו ורבינו שליט המלך המשיח. לפני כן זה היה, אם אפשר להגיד את המילה הקדמה, כמו שהרמב״ם כותב, שהקדמה למשיח זה היה עניין של נבואה. זה התחיל בשעה בשריפת תמנון א', הרב התחיל לדבר לפרסם בכל עם שהדור, שיש נובי הדור, אז הרמב״ם אומר שזה אין ספק שזה יהיה הקדמה לעניין של משיח. ופה בעצם מי שעה בסביירו, שבת אחרי שבת. היה דבורים גלויים של יזגלוס מלך המשיח. כפי שהרב מסביר בדבר מלכות של טוב שינום בייז, שביירו עירו השם, השלמות שבדבר, ויהיה שמשיח יבוא. הרב מביא את החידוש של הדור שלנו לגבי כל הדורות. הרי כתוב בשאליס ותשובה של החסם ספר, אחרי שמשפוט חלק ווא סימן צדיק חס בספר, וכתוב גם כן בשדי חמת, בפאס הסודה, מערכת א', כלל עין, זה מובא גם ברבינו עובדיה ובר סנדורה ופירושל מגילת רוס, ועוד כמה מקומות, שבכל דור נולד אחד שהוא משבט יהודו, מזרע דוד, והוא ראוי להיות הגבוהים צדק. בכל דור יש אחד שהוא ראוי לכך, בצדקתו. ואם יגיע הרגע, הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, וישלח אותו לגאול את עם ישראל. אבל מה? תמיד היו קשיים, היה נהר שהפריע, היו רוחות רעות, ולא נתנו שזה יהיה. היו כבר קיצים שידעו שזה הזמן של גדולי ישראל, שאמרו שזה הזמן שצריך לבוא, וברגע האחרון היו מניס ועיכובים. הרב אמר, החידוש שלנו, שלנו גמרנו, אין יותר בניס ועיכובים. נתבטלו, בלשון הרב, זה מוגז, סליחה, נתבטלו כל המניס ועיכובים, ולא רק שיש את המציאות של מלך המשיח, אלא גם את ההתגלות של מלך המשיח. כל יהודי יש לו בעצם נשמה, ובתוך הנשמה יש את היחיד על היחדו, ניצצי לקי שמתלבש בתחינת היחיד בעצם הנפש. זה נמצא, אבל מה? צריך לגלות את זה. בדבר יש את היחיד הקלוליס, זה נשפטו של מלך המשיח, זה נמצא. כל דור יש אחד שהוא ראוי לכך, אבל אף פעם זה לא היה בהתגלות. הפעם הרב אומר, נתבטלו כל המיניס ועיכובים, ומשיח כבר התגלה בעולם, ורק צריך לקבל פני משיח צדקין בפה אל ממש, כדי שימלא את השליחות שלו, לגאול את עם ישראל. נו, אז מה קורה עכשיו? אז חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, שככה זה יהיה, אחרי שהוא יתגלה, יהיה זמן של מתכסה, אבל עוד הפעם, זה לא יהיה שום שינוי בזה. עוד הפעם חוזר ונגלה. ברגע שזה התחיל, אז ממילא יהיה השלמות של הדבר. זה שתי התקופות שהם נקראים רוחי של משיח ואירי של משיח. תקופה לשונה זה רוח. מה ההבדל בין רוח ואור? הרוח נמצאת, רואים תוצאות, רואים פעולות. מרגישים את הרוח, אבל זה לא בגלוי, כמו אור. אור זה דבר שכולם רואים בגלוי. תקופה לשונה מלך המשיח נמצא, הוא פועל, הוא עושה. כל מה שאנחנו רואים זה הכל תוצאות של מלך המשיח. רק אנחנו לא רואים באופן ישיר איך שהוא עושה את זה. ראינו כיבוד גולייס שהתחיל. סבא אמר במפורש שאז כשיצאו לפני 31 שנה, 32 שנה, יצאו מרוסיה מאחורי מסך הברזל, דבר שלא היה לזה אח ורע בתולדות עם ישראל. שלמעלה מ-70 שנה, משטר אדיר שכולם רעדו מהם, ופתאום, בלי שום שפיכות דמים, בלי מלחמות, על שטיח אדום, יצאו משם בהמוניהם, מאות אלפים, ולא רק ברוסיה, אלא באותו זמן יצאו מרוב מדינות בעולם, הגיעו לארץ ישראל, הייתה עלייה מאוד גדולה. זה לא אומר שזה היה התחלה של קיבוץ גלויות. אנחנו לא ראינו איך שהרב עושה את זה, כתוב שזה משיח עושה. אז זה נקרא רוחו של משיח, הוא עושה, אבל לא רואים באופן ישיר, רואים רק תוצאות. אבל אם הגענו כבר לתקופה הזאת של רוחו של משיח, אז עכשיו מנהל זה כבר כולל את התקופה השנייה שהיא כל רגע צריכה להגיע. בעירי של משיח, שנראה אותו ונראה איך שהוא, הוא עושה את כל הפעולות, הוא יגל אותנו. אנחנו נראה את זה, שזה בעינינו. העיניים הרוחניות כבר רואות את זה. כל יהודי יש לו גם עיניים רוחניות, אבל צריך שגם העיניים הגשמיות, וזה בעינינו הגשמיות. וכל רגע כפשוטי. אחר כך בחיי סורי, כינוס השלוחים האילומי שהיה, השנה זה אותה קביעות כמו בשני הסטוף של נובי, שהרב מדבר שם על העניין הזה, שהחלה השליחות של הגוי לאחוי, חסם צייפור אומר שיבוא הרגע, כדי שבור הוא יתגלה אליו וישלח אותו. אז הרב אומר שהרגע הזה כבר היה, כבר שלח אותו. החלה השליחות של הגוי לאחוי, נשלח, לא ביעת ישלוח. הרב מדבר בערכות שלמה, איך שומע לך משיח, הוא שליח של הקדיש ברוך הוא לגאול את עם ישראל. ושוב הרב אומר, לפעול אצל עם ישראל, לכל אנשי הדור, לפעול אצלם לקבל פני משיח צדקנו, שייך לכל אנשי הדור. אז כמה אנחנו צריכים להתחזק בזה? גם כשיש את כל העוני חייסטר, אסטר, תונאי בימים ההוא, נעמוד כבר, איך שאומרים, ולכתחילה הריבר, לא להתחשב עם הנהר הזה שזה מסתיר, ולעמוד כבר ברגש ובמים מדומצת של תחזן העינינו. כפי שהרבי מביא שסיום האסתירה של חיי סורו, בתיקרית בת שבע, ובהמשך כתוב, ותימר, יחי עדין יעמל הדוד לאילום, הרבי אומר שההכרזה הזאת, מביאה להמשך של ואי לתל דיסיצחו, בהתגלות של בלך המשיח. הרי הרד"ק כותב בפירושו על המקרא בישעיהו, פרק נ"ה, פסוק י"ב, כי בשמחה צאצאו ושלום תובלון, אהודו והגוי תפצחו לפני רנדרינו, כל עצי עשו למחה וחוף, אז הוא אומר, זה הולך על כל העולם, ויאמרו יחי המלך. לשון הרד"ק. כתוב שאצל בלך המשיח יחיזו גם כן, יחי המלך. הרב אומר, ההכרזה הזאת מביאה לבעל אתן לסיצחו, להתגלותו של בלך המשיח בעולם. באותו פרק זמן, חוף קשון, טוב שנובי, יצא אז הקונטרס ביס רבינו שבבורד. ואחר כך יצא קונטרס, אחרי חיי סורי, קונטרס מיוחד, שלח נו ביד ישלוח. לא רק השיחה שהיה שבדבר מלכות, אלא קונטרס מיוחד, שלח נו ביד ישלוח. בנוגע לעניין הזה שהרבי הוציא את הקונטרס ביד רבינו שבבובל, רואים פה דבר ברור, שזה צריך עוד יותר לחזק אותנו, ומה שהרמב״ם כותב, בהלכות מלוכים, פרק י"א, הלכה ד', עם יעמיד מלך מבית דוד וכולו, שהוא בחזקת משיח, ואם מוצא והצליח ונוצח כלום משסבירו, הוא בור לו מקדוש במקוימוי, וכי בפנתחי ישראל, הרי זה משיח בוודא. מה הכוונה, הוא בור לו מקדוש במקוימוי? לכאורה, איך שבאופן שטחי אדם לומד את זה, אז הוא חושב שהכוונה, מתי שיבנה את הבית המקדש, שיבוא זה בקוימוי, בירושלים עיר הקודש. אז שהוא יבנה בירושלים, אז הוא בשער בוודאי. אבל בואו נראה איך שהמפורשים מסבירים קצת אחרת. כפי שהרבי מביא את זה בקונטרס בית רבינו שבבובל. ונקדים לכך, מה יהיה קודם? מלכוס דוד, שזה התגלות המשיח, או בית המקדוש? אז גם התוספות יומטב, במסכת מעשר שני, פרק ה' משנה בייס, וגם הרב רש"ב באגרות קודש שלו חלק א', איגרת קל עמוד שי"ב, שניהם מביאים ששיטת הרמב״ם זה כמו הירושלמי, באותו מסכת, הירושלמי במסכת מעשר שני פרק ה' הלוך בייס, עומר אבכי, זה יפי מלס, בניין המקדוש שעושית ליבונס, קודם למלכוס דוד. כך אומר הירושלמי. מה כתוב? ברור שמקדוש העתיד להיבנות יהיה קודם מלכוס דוד. השניים אומרים שמה שהרמב״ם כותב הוא בוא למקדוש בימי מי, וכמו שיטת הירושלמי, שזה יהיה לפני מלכוס דוד. והרב רש"ב מוסיף שזה גם כן בתלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף י"ז עמוד בייס, כתוב שמה, הזכרנו את זה קודם, שהסדר של תפילה 18, סידרו אותו עזרו ובייס דיני, שהם היו 120 זקנים, ומהם כמה נביאים. ובתלמוד ירושלמי, הסרט ברוכס, פרק בי זה הלוכה ד', שם כתוב כמה נביאים היו, 80 וכמה נביאים, תוך המאה ה-20, יותר משתי שליש, היו נביאים. והם סידרו את הסדר, כל ברכה במקומה. אז הסדר הוא קודם כל בין ירושלים. וכאילו שנבנית ירושלים, בוא דוד, אסמר דוד אבלך, מאיר אותך שנייה, זה אחרי בין ירושלים. זה במכובה. כי לפני שמשיח מתגלה, יהיה בוא למקדש במקיימה. זאת אומרת, זה נקרא לפני מלכוס דוד. קצת שני, אנחנו רואים שהרמב״ם כותב במפורש אחרת. איך הם יכולים להסביר שזה שיטת הרמב״ם? נקדים לפני כן. הרמב״ם בעצמו אומר את זה. הרמב״ם בהלכות תפילה, פרק א', הלכה רביעית, מביא את הגמרא הזאת של מגילה. הוא כותב עזרו ובייס דיני, סידרו את תפילה 18 על הסדר. הרמב״ם מביא את זה. נו, מה זה על הסדר? זה הנוסח התפילה של כל לשונו של הרמב״ם. כתוב שם גם כן, הסדר הוא קודם כל ברכת בין ירושלים, ואחר כך יצמר דוד עבדך. בהלכת תפילה פרק בית בהלכה ראשונה, כותב עוד הפעם הרמב״ם, שצריך להתפלל שמונה עשרה דווקא על הסדר, הסדר הזה. ובהלכת תפילה פרק בית זה לא הגימו, עוד הפעם הרמב״ם מביא שם את התפילה שהיא נקראת תפילה סבינינו, שזה תפילה מעין 18, ושם כתוב ברור עוד הפעם, שם כתוב עוד יותר ממה שאנחנו אומרים בתפילה הרגילה. שם כתוב יסמכו הצדיקים בבניין יריחו ובתיקוני חולכו בבניין יריחו ובתיקוני חולכו. אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים רק בניין ירושלים. ופה כתוב במפורש גם בניין חולכו, בניין המקדוש. ואחר כך בצמיחת קרן דוד עבדך ובריחת נר לבין מי שמשיחרו. אז הרמב״ם מביא שם את הנוסח שברור, קודם כל יהיה תיקוני חולכו, בניין ירושלים ובניין המקדוש. אחר כך יהיה צמיח הזכרם לא ולעבדךו. אז רואים ברור איך שהוא באמת סובר כמו הירושלמי וכמו הבבלי. מצד שני, הרמב״ם אומר אבל בהלכה ראשונה, בפרק י' הלכת בלוחים אחרת, אומר המלך המשיח עתיד לעמוד ולהזיר מלכוס דוד, עטרה ליושנה, ורק אחר כך בואי נמקדש לקבץ נצחי ישראל. הרי הוא אומר שקודם כל יהיה את העניין של מלכוס דוד. ואותו דבר נשאל את השאלה על הגמרא. המרשו מביא את זה בשמה במגיל י"ז. מה הגמרא אומר בסנהדרין, דף חוף עומד בייס, הרמב״ם מביא את זה גם כן בתחילת הלכות מלכים פרק א', שלוש מצוות נצטוו עם ישראל כשנכנסו לארץ ישראל. המצווה הראשונה זה מינוי מלך, זה דבר ראשון. דבר שני, מחיית המולד. הדבר השלישי, לבנות בית הבחירה. הגמרא אומרת שזה מעקר, שזה צריך להיות הסדר. אי אפשר לבנות את המקדוש לפני מלכוס דוד, ואי אפשר לבנות את המקדוש לפני מחיית המולד. סדר הוא קודם כל מיני מלך, ואחר כך מחיית המולד, ואחר כך בית הבחירה. וזה כתוב בתורה. ואויו בפרשת ראי, ואויו עמוק עם אשר יבחר השם, מה כתוב לפניכם? והניח השם אלוקיכם לפניכם מכל אביכם מסובי ושבתם בטח. מתי שיהיה והניח השם אלוקיכם לפניכם מכל אביכם מסובי ושבתם בטח, אז והיו עמוקם אשר יבחר השם, אז בונים המקדוש. קודם כל את כל האיבים צריך לפדות, ורק אחר כך את המולק, כי המולק כתוב והיו והניח השם אלוקיכם לכם מכל אביכם מסובי. אז כתוב, מוחי שמחה זכר המולק. אנחנו אומרים את זה כל יום בשש ספירס. שמחה זכר המולק זה רק אחרי בעוניך השם הלכך ולכון מכל הכך המסובי. ורק אחר כך יש את העניין של בניין המקדוש. אז איך זה מסתדר? גם אז, באמת המרשו מסביר, שמה שכבר אומר בניין ירושלים זה לא הבניין זה לא הבית המקדוש שירד בלמעלה בירושלים. בניין ירושלים זה כפשוט, אבל המקדוש שמדובר שם, שקודם כל יהיה בניין המקדוש לפני מלכוס דוד, זה לא יכול להיות, כי הסדר מתי ייבנה בירושלים? אחרי מלכוס דוד. אז מה שכתוב בון המקדוש במקום לפני מלכוס דוד, זה לא יכול להיות בירושלים. אז במקום זה פשוט לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי לפני מלכוס דוד זה לא יכול להיבנות בירושלים, וזה לא יכול להיות לפני מחיית המולק. ככה הגמרא אומרת, הרמב"ם מביא את זה בהלכות מלכים בפרק הראשון, שזה לעיכוב, והסדר צריך להיות קודם מחיית המולק. אז בון המקדש במקום, אם זה לפני מלכוס דוד, אז זה ממילא לפני מחיית המולק, אז אסור לבנות את המקדש בירושלים. ככה התורה אומרת. העניין הוא שבאמת יש שני דברים, שתי חלקים. יש את המקדש שהוא יבנה לפני שהוא מתגלה בעולם, ויש את המקדש שזה יהיה אחרי מלכוס דוד. וזה שתי תקופות נפרדות שהזכרנו קודם. רוחי של משיח ואירי של משיח. הזוהר הקדוש גם כותב את זה בפרשת נויח, עמוד סמך בייס. יש קץ היומים ויש קץ הימים. קץ היומים עם אין סופית זה סוף ימי הגלות. וקץ הימים עם נון סופית זה תחילת ימינו של הקדוש ברוך הוא. בזמן הגולוס אישי ואוכל ימינה. זאת אומרת שאין את הימים, את ההשפעות, יש הרבה לא מספסטירים. אבל עכשיו בגאולה יהיה אישר ימין כבענני. זה שתי תקופות של עשרות שנים. סוף זמן הגולוס זה יהיה כמה עשרות שנים. אנחנו רואים את זה בתואר. לפני הגאולה. אבל הגענו כבר לרגע שכל רגע צריך להיות קץ הימין. אבל מאז שהתחיל קץ הגולוס עד עכשיו זה כבר כמה עשרות שנים. אז לפני שמשיח מתגלה, מתי הוא מתגלה? בקץ היומים, בסוף זמן הגולס. אז לפני שהוא מתגלה הוא בין המקדוש, זאת אומרת זה כמה עשרות שנים לפני הגאולה. זה מה שהרמב״ם כותב בהלכה הראשונה, מתי ייבנה המקדוש בירושלים? הוא כותב שאז יקריבו את הקורבנות, ויחזירו את השביטים והיבלס, יהיה קיבוץ גוליאס, ורק שיהיה השלמות של קיבוץ גוליאס, כל ישוע עולה, לא ההתחלה. שמלך המשיח בונה מקדש במקום, לפני מלכוס דוד יהיה אפשר להשאיר להקריב שם הקורבנות, כי זה לא המקדש בירושלים. מתי יהיה המקדש בירושלים שיכלו להקריב קורבנות אחרי מלכוס דוד? זה בזמן הגאולה. כפי שגם כן הרבי מסביר שהרמב״ם סובר שזה גם ירד מן השמיים, כמו רש"י והתוספות במסכת סוכה דף ממלך, ובעוד כמה מקומות, בזה הקדוש גם כתוב שזה ירד מן השמיים, הרמב״ם גם סובר ככה, אבל מתי זה יהיה? זה רק בזמן הגאולה, לא לפני כן. ועוד דבר, לא רק שאסור לו לבנות, אלא הוא גם לא יכול לבנות. כי בסוף זמן הגולוס, עדיין, כפי שהתוספות יום טוב אומר שמה, יש עדיין קצת שליטה לסונים שלנו, לאיבים שלנו בירושלים. אנחנו רואים את זה, איך הוא יכול לבנות. בדרך הטבע, צריך לכבוש כל בכל את כל האומים. השלבות של הכיבוש הזה, זה יהיה בזמן הגאולה. קראנו את זה בפרשת שבוע שעבר, שכתוב שהגיע העית, ונחל הבגורים, ברום אבינו הפריח אותו. אז רש"י כותב בפירוש על המיקרו, שדוד המלך ירצה לגמור את כל האויבים, הוא חילה הרבה מהרבה מהאויבים שלנו, אבל לא יתנו לו לחלות אותם עד הסוף, רק על ידי מלך המשיח. ומתי זה יהיה? אז הרמב״ם גם כותב, ועולו מישים בער ציין, שזה הולך על מלך המשיח, שם בירדס בלוחים, בפרק י' א', הוא מביא את הפסוק, ועולו מישים בער ציין, איש פתפל איסר, שזה הולך על מלך המשיח, תאי זה יהיה, בזמן של ואיסר לשבר בלוחו, מיד אחרי זה. חשי גם כותב בפרשס בשלח, בסוף הפרשה, נשבע הקדש ברוך הוא, שאין הכיס השולם, עד, ואין השם שולם, עד שהיא מוחק שבוי של המולק. זאת אומרת, מתי יתחיל להיות ואיסור השומר בלוחו? רק אחרי בחיית המולק. אז זה יהיה בזמן הגאולה. לא למישים מלך הבשיח יעלה ויחלה אותה. אבל בסוף זמן הגולס, כשעדיין יש להם שליטה ועדיין יש המולק, איך הוא יכול לזה? עדיין אסרוח עצו באבי מן העולת, זה רק יהיה בזמן הכס. ככה למדנו את זה בטניה, לא מזמן, באיגרת הקדש, כותב את זה כמה פעמים על תרבה בטניה. כל העניין של אסרוח עצו באבי מן העולת, זה רק בזמן הגאולה. אבל לפני כן, כשיש רחמון אל אצלן, עדיין יושבים שם מוקים עצומי, אז איך הוא יכול לבלות שם מיד מקדש? בסוף זה יהיה בזמן הגאולה. הפנימוי של הירושלמי גם כותב את זה שם, שזה ייקח זמן עד שמלך המשיח יכבוש אותם, רק אז הוא יבוא לירושלים. גם הבח, הרב רשב מביא את הבח על הטור רחיים, סימן קוף יותחס, אז הבח מסביר את שיטת רש"י שם במגילה י"ז, כי הגמרא אומרת, כיוון שנמנס ירושלים בו דוד, שנאמר כתוב בירושע פרק ג' אחר יושובו וביקשו אחר יושובו וביקשו את השם אלוקים מזדוב עם מלקום, אז רש"י כותב אחר יושובו אל המקדוש וביקשו את השם אלוקים מזדוב עם מלקום, וכתוב שם בסוף בהמשך באחיס היומי. המסביר הבך מתי יהיה העניין שמשיח יבוא לירושלים אחרי שהשם יחילו את כיסא דוד ואחרי שהבית המקדוש ירד מלמעלה, אז שהכל יהיה מוכן, רק אז הוא מגיע לירושלים, לא לפני כן. אז ממילא אנחנו רואים פה שבוד מקדוש במקיימוי בזמן הגולס זה לא בירושלים, אז איפה מקיימוי? בירושלים זה יהיה בזמן הגאולה, אז איפה זה במקיימוי בזמן הגולס? אז זה הרבה מביא שכתוב ביחזקאל פרק י"א, אז איפה זה מקיים? והיה להם מקדש מעט והרוצץ אשר בו הוא שור. אומרת הגמרא במגילה חופטס עמוד א', רבי יצחק אומר, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבובל, רב לא זורא אומר זה בייס רבינו שבבובל. זה המקדש המעט או העיקרי, כל בית הכנסת זה בייס מקדש מעט, אבל המיוחד, אויב השם שער יציאוי, מכל משכן יציאקי. המרשו אומר שמה, שכתוב בתהילים, פרק קוף בייז, סומכתי באימרים לי בייס השם נלך, אז הוא מסביר שזה הולך על זה, זה הבייס השם וזה העיר, זה ירושלים, עיר שחוברו לא ירדו, ירושלים הבנויו. הוא אומר, זה הולך להתחבר, כפי שהגמרא אומרת שמה, באיפה מגביל לדף חופטס, עתידים כל הבתי כנסת לבוא לארץ ישראל, אז הביס רבינו שבבובל, לא רק שיבוא לארץ ישראל, אלא הוא זה שהתחבר לביס הביקדש בירושלים. אומר המרשו, איו גופה מוקים הביקדש זה לא עושים. זה כבר מקיים של ירושלים. הביס רבינו שבבובל הזה, בכיוון שהוא הולך להתחבר לירושלים, לביס הביקדש השלישי, איו גופה, זה עצמו כבר מקיים מוקים הביקדש זה לא עושים. זה כבר נקרא ירושלים. ירושלים הבנויה, עוד לפני שזה מתחבר. אז זה נקרא אובול המקדש במקיימוי. קודם הזכרנו שבתפילת אבינינו אומרים, הוא בתיקון איכו לכו. הוא לא בונה פה בניין, סך הכל יש איכל השם, והוא מתקן אותו. זה כבר מוכן, תיקון איכו לכו. כמו שהרבן מביא מהספר שערי זויה, שהוא מסביר שהרמב״ם, כפי שאמרנו קודם, הרמב״ם סובר גם כן כמו רשי וטייסס בסוק הממלף, שזה מקדוש אוסיד בנוי ומשוכלל למיילו, וזה ירד מלמעלה, זה ירד מלמעלה למטה, בעניין המקדוש, בעניין שהקדוש ברוך הוא בנה אותו, מקדוש אבני קנינו ידכו, גם בשלח, מה כתוב השם ימלך לאי לבועד? אז רשי כותב שם, מתי הוא ייבנה? בזמן שהשם ימלך לאי לבועד, זה יהיה בזמן הגאולה. אז השער הזוהר אומר, יש כמה תיווכים שמסבירים, שהרמב״ם גם סובר ככה, וזה שאומר הוא בא למקדוש, שהכוונה שער המקדוש, אחרי שזה ירד מן השמיים, הוא רק יבנה, את השערים טובו באורץ שעריה, בזמן החורמה שערי המקדש טבעו בארץ, וכשירד השמיים משמיים המקדש, אז יהיה נס והם יצופו, יעלו למעלה ואז הוא בא למקדש. אז כמו שאחרי שירד מן השמיים, ובא למקדש הכוונה שערי מקדש, אז אותו דבר לפני מלכוס דוד גם הוא בא לשערי מקדש, את ההתחלה, את השער, את ההתחלה, ההכנה, למה הוא בונה זה? כי הרי רשב"י, רב שמעון בר יוחאי אומר שמה במגילה חופטס, בוא וראי כמה חביב עם עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא שבכל מוקם שגולו שכינה עמוהם, גולו לבובל שכינה עמוהם, אז הגמרא שואלת איפה שכינה עמוהם? מה זה איפה? השכינה נמצאת בכל מקום, לא? הוא אומר שכשהם גלו, כששכינתם בגולוסו, אז זה ביחד עם המקדוש, גם המקדוש הלך לגולס. עומר אביי בבי קנישתה דשוף דרוצל ובבי קנישתה דשוף ויוסיף בן ארדוי. אז האורך כותב, מה זה שוף ויוסיף? נוסה מקדוש ויושב שוף. אז איפה בקויבה של המקדוש בזמן הגולוס, הוא נעשה גם כמו ששכינתם בגולוס, אז גם המקדוש נוסה מקדוש בירושלים ויושב שום, ושם שכינת שם נמצאת השכין הגולו לבובל שכין עמוהם. אז כאן אנחנו רואים איפה מקוימה של המקדוש בזמן הגולס, ולמה הוא בונה את זה? כי רשמי אומר בהמשך, ואף כשהם נגולים שכין עמוהם, איפה יתחיל ההתגלות של השכינה והגאולה של השכינה? שם זה יתחיל. ברגע שעם ישראל יתחילו להיגאל, אז השכינה ביחד איתם, משום. למה כתוב ושוב אשר הלוקחו, אבל לא כתוב ואישיף, אז רשי גם כותב את זה בפרשת ניצובים, בפירוש על המיקרו, מלמד שהוא שב איתם מהגולס. אז מלך המשיח מתחיל להכין את הבוקים הזה של המקדוש שנפצע בזמן הגולס, ובמוקים הגולס, ששב יוכל להיות עניין של בית המקדש השלישי, ששם יוכל להתגלות התגלות השכינה, כי משם היא תבוא ביחד עם כל עם ישראל, שזה הוא בונה את זה. מה תכן המקדש? התגלות השכינה. אז ברגע זה מה שהרמב״ם אומר, שברגע שיהיה בו לבידש במקרים הרי, אז וקיבוץ יתחי ישראל, אז הוא משחיר בוודאי. וראינו קיבוץ יתחי ישראל, ראינו, וזה לא יכול להיות רק קיבוץ גוליאס. כי זה הולך ביחד, בין ירושלים השם, יתחי ישראל יחנץ, אומרת הגמרא בברוכס ממצס הבדלף, אומר רב נחמן מתי בין ירושלים השם בזמן של יתחי ישראל יחנץ. אז אם ראינו קיבוץ גוליאס חייב להיות פה איזה מקדוש, זה לא יכול להיות שזה לדעת. זה הולך ביחד. לכן הרמב״ם כותב את זה גם ביחד, אם בואו למקדש מקיימן וקיבוץ יתחי ישראל, על איזה משאר בוודאי. ועוד דבר, שאפשר להוכיח, אם נגיד שהרמב״ם מתכוון דווקא, אולי מתכוון דווקא שזה ירד באמת משמיים ובזמן הגאולה, אבל קיבוץ גוליאס כבר יתחיל קודם. למה הרמב״ם כותב, שהתורה היא, שהרי התורה היא אידאולוב. איפה התורה היא אידאולוב? הדבר ראשון הוא מביא את הפסוק הזה, ושוב השם הולכה רשבוסכו. למה הוא מביא את ההוכחה הראשונה מפסוק שכתוב בסוף? אחר כך הוא מביא הוכחה שנייה, מפרשס, אף בפרשס בילו, שזה פרשס בולוק, כתוב דורך קריכת ביינקב, כל שבט מישראל, שהוא ניבא על שני משיחים. אבל עכשיו הוא יצר להביא את הנבואה שכתוב בפרשס בולוק. בשוב השם הולכך כתוב את זה אחר כך, בפרשס ניצובי. ועוד יותר, בשוב השם הולכך ושבוסך לא כתוב שזה משיח. כתוב בשוב השם הולכך. רק אנחנו יודעים שזה יהיה על ידי בלך המשיח. אבל דור הכך בלי ינקי, אז כתוב ברור, קום שבט בישראל, מדובר על מלך המשיח. למה הרמב״ם מביא קודם כל את ההוכחה, מפסוק לי שלא כתוב בכלל בשיח, וגם כן זה כתוב הרבה אחרי זה. הרב מסביר בשבס פרשס תצא ונון בייס, בהערה, שהרמב״ם מביא את זה כי זה יהיה הסדר. דבר ראשון, עוד לפני שידור אחריכם מגיינקי, ועוד לפני התגלות מלכוס דוד, יהיה התחלה של קיבוץ גוליאס. זה מה שהיה תיסיונטי והרב רשב מסבירים, שהרמב״ם מדבר פה, עוד לפני מלכוס דוד. יהיה קיבוץ יתחי ישראל, ועל זה התורה העידה עליו. אם נגיד שהרמב״ם אומר שדווקא במקרים בירושלים, אז הוא יצא להגיד קודם כל, קיבוץ יתחי ישראל, כמו שהוא כותב הוכחה, דבר ראשון, ושוב השם על כך ושבו זכור, לפני דור אחריך מיינקל. וזה הלך אז כמה וכמה לפני המקדש בירושלים, כי זה יהיה, קיבוץ גוליאס, ההתחלה יהיה, בזמן של הרבה הרבה שנים לפני הגאולה. אז כאן אנחנו רואים שהרמב״ם, שוב, הרמב״ם יצא להגיד קודם כל נינקי בציטחי ישראל, ורק אחר כך, ובוא לביקדש במקום היי. דבר שני, למה הוא לא אומר, בעצם זה דבר ראשון, אני לא אומר, למה הוא לא אומר בירושלים, למה הוא אומר במקום היי. אחר מכן לא מובן, הוא היה צריך להגיד, הרי הוא אומר בהתחלה בהלכה הראשונה, שבלך המשיח עתיד להחזיר מלכוס דובי, אז איפה למה הוא לא מזכיר אותו? אמר הוא אומר, ואם עושה ויצלח ונצח כולו משסביבו, היה צריך להגיד מה שהוא אומר בהתחלה, כמו שהוא מביא מקדש וקיבוץ גוליה, שזה כתוב בהלכה הראשונה, היה צריך להגיד, אם עשה ויצלח, וירדה מלכוס דובי, ואחר כך, בוא למקדש במקרימו, וקיבוץ יתחי ישראל. למה הוא לא מזכיר פה את המלכוס דוד? למה הוא מביא משהו אחר? או שהוא היה צריך להגיד, הרי זה בחסכס משיח, הוא היה צריך להגיד את זה לא אחרי שיהיה לכם חמס השם. הוא היה צריך להגיד, יעקב כל ישראל ויהיה לכם חמס השם וכולו, ועם עושה והצליח, ובונו מקדוש וקיבוץ יתחי ישראל, הרי זה בחזקת משיח. אם נגיד שאם הוא מתחיל לקיבוץ יתחי ישראל, שהתורה העידה עליו זה עדיין בחזקת משיח, רק שיבנה בירושלים, אז הוא יצר להגיד את זה. קודם כל, הרי זה בחזקות משיח, גם אחרי קיבוץ גליאס, רק בסוף, אם הנה מיגלש במקרים, היה זה יהיה משיח בבעלי. אבל הוא לא אומר, למה הוא לא מזכיר מלכוס דוד, אם היה זה מלכוס דוד, אז הרי זה בחזקות משיח, אז הוא הזכיר את זה בהלכה ראשונה. אלא העניין הוא, ברגע שהוא מתחיל מלכוס דוד, לא יכול להיות שינוי. ככה כותב האותרה, וגם כן, תאיר אוהר, פשס ישראל, עמוד עם בייז, כתוב וגם בשמואל, כתוב שבא, וגם נצח ישראל, לא ישקר ולא ינוחם, כי לא ידמו לינוחם. על מה מדובר? שאול אומר לשמואל הנובי, שהתפלל אל השם להחזיר לו את המלוכה שהוא לקח ממנו. עונה לשמואל, זה לא יכול להיות, אצל השם אין שינוי. ברגע שהוא העביר את זה לדוד המלך, אז לא יהיה בזה שינוי. לא יודם הוא להינוחם, זה לא הולך ככה שהוא נותן לו מלכות ויקח את זה חזרה. שאלה אל תרבה, ולמה אצל שאול הוא כן לקח? נתן לו מלוכה, והיא לקח לו את זה. אומר אל תרבה שהדרגה ששאול נבחר, הדרגה שהשם בחר את דוד, את שאול למלך, זה בא מדרגה כזאת שיש שם הדין. ברגע שאולה שבא בכל הנובי היה הדין, והקדש ברוך הוא לקח לתם לוחה. אבל בחירתו של דוד המלך בא מדרגה כזאת גבוהה, שהיא נקראת עתיק. ליס שמאלה בעי עתיקו, אין שם הדין. אז ממילא לא יכול להיות שינוי. לא יכול, לא שייך שינוי. אל תראה במוסיף, וזהו דוד מלך ישראל חי וקיים. ידוע שאל תראה בכותב שדוד מלך ישראל חי וקיים זה הולך על מלך המשיח. יש מימה של הרבה ועל הניסי, חנוכה, תופשין חופי, הוא מסביר שמה שהנצחיות של מלכוס דוד הוא מהרגע הראשון. הרגע שהוא מתחיל לא יכול להיות שינוי. כל מלך, במיוחד מלכי דוד, ברגע שהוא מתחיל את המלכוס, זה לא שייך בזה שינוי. זה עובר אחר כך נצחי לבון ורחו. במיוחד, אצל בלר המשיח, לא שייך בזה שינוי. אנחנו אמרנו בקידוש לבון לפני שבוע, דוד מלך ישראל חי וקיים. כל עם ישראל אומר את זה. למה אומרים את זה בקידוש לבון? מה כותב הרמ"א בשולחן ערוך אור החיים, סימן טוב חובוב, הלכות ראש חודש. הוא אומר, למה נוהגים לומר דוד מלך ישראל חי וקיים, בקידוש לבון? כי מלכוס דוד נמשלת ללבון. וכמו שהלבון מתחדשת, ככה מלך המשיח, הוא כותב, אוסיד ואוסיד להסחדש כמויסו. זה הלושו של הרמ"א. ועתיד להתחדש כמותה. לכן אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, שאין שינוי. ברגע שהתחיל את המלכות, כמו מילד הלבונה, יש מילד הלבונה, אז ממיל כבר יהיה השלמות של קיים מסיירה והשלמוסה. לכן אומרים חז"ל שאין עשיתם להסחדש כמויסו. לכאורה, למה צריך להמשיל את הגאולה בהתחדשות הלבנה? למה לא להגיד באמת שזה דומה לזמן שהלבנה בשלמותה באמצע החודש? השבוע היה תזבוב, הלבנה הייתה בשלמותה. למה להגיד שהם עתידים להתחדש כמותה בהתחלה רק? אלא זה העניין שברגע שיהיה התחלה, אוי ראשון בושיח, אז סליחה, הוא ראשון בושיח, כבר ממילא זה כולל ונגיע לשלמות שלו, של אוי ראשון בושיח. זה מה שחזל אומרים, שלא יהיה בזה שינוי. ברגע שזה יתחיל, זה העיקר. זה מה שהרב אומר, נתבטלו כל המניס ועיכובים. ברגע שזה יתחיל, יש ויהיה רואי לו השם, נכון שיש אחר כך עניין של אונון, המחסה, יש נכסה, אבל אותו אחד שהתחיל ניגלה, הוא יזר ויתגלה. רב לוזר הקליר, גם כן כותב את זה, רש"י מביא את זה בסוף דניאל, היה מגדולי התנאים. אז הוא כותב ביצר שהוא חיבר, הוא חיבר את היצר לארבע פרשיות, אז יש יצר לפרשס החוידש בקטר שמתחיל רישי, כותב שמה יצמח צמח, אחר כך יתכסה ושוב יחזור ויתגלה. אפשר לראות את זה גם כן באיגרוי סטיימן, בפרק, סוף פרק שלישי של הרמב״ם, איגרוי סטיימן. אז הוא כותב שמה ואי סורי ליעקב וממנו יבשע, מה שכתוב בירמיהו פרק למד. הוא אומר זה מדובר על זמן של גוי גומורי, זאת אומרת על זמן הגאולה. הוא אומר זה יהיה אחרי שיגלה המשיח איזה זמן. אחרי שיגלה המשיח איזה זמן. תקופה אחרי התגלות המשיח. זאת אומרת שמשיח מתגלה, ויהיה אלו השם, ורק אחרי תקופה, אז יהיה, וזה עדיין היסטורי ליעקב. אחר כך יהיה הוא ממנו ושיה. ובתחילת פרק רביעי, איגרוי סטיימן, עוד הפעם הוא חוזר על זה. מה שכתוב, וחיציתו חווי סבליטים, מתי זה יהיה? הוא אומר, לא בתחילת ההתגלות של המשיח, אלא, הוא אומר, אחרי עניין של גוי גומורי. חוזר על זה עוד הפעם. יש את ההתחלה, ויש אחר כך את ההמשך. אז גם הרמב״ם רואים איזשהו כותב ברור, יש איזה שתי תקופות. נוסף לכך שגם במשנתר על הרמב״ם, הרמב״ם מוכיח שהרמב״ם סבר שזה שתי תקופות, כי הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק חס, הלכות שביעית, מביא את הגמרא במסכת ברכות, דף למד עמוד בייס, יש מחלוקת, אומר רבי ברבא, אומר רבי יוחנן, כל הנביאים לא ניתנה בו, אלא למייס המשיח, אבל אוי לומר בו, אין רעשו לקימזו לסכו. בהמשך כתוב יעשה למחק אלוהי, אלוקים יעשה למחק אלוהי. אז ידוע שהזר הקדוש אומר מה זה אלוקים יעשה למחק אלוהי? לאינון דדוחקין במילה דחוך מזה. זאת אומרת, ללמוד את מה שאנחנו לומדים ברמב״ם, לא באופן שטחי. אז אפשר להגיע, איך אומרים, לידי טעות מאוד גדולה. ללמוד את זה בעיון. ולראות מה כתוב ומה הרמב״ם סובר, לאינון דדחקין במילה דחוק בזה. זה המחק אלוהי בשלימוס. אבל שמואל סובר, זאת אומרת שלפי רבי יוחנן, אז בימי המשיח יהיו כל הנבואות, אבל שמואל אומר לא, אין בני למה זה לימי המשיח ושיבוד מלכיס בלבד, אוי להם כמינה ועיני. אז הרמב״ם פוסק שבא כמו רבי יוחנן, שכל הנביאים לא נכנעו בו אלא למייס המשיח. וכמה הלכות לאחר מכן, בפרק תשיעי, הלוך הבייס, שבא סך הכל שתי הלכות, ממש כמה הלכות אחרי זה, הוא אומר כמו שמואל, אומר כבר אמרו הראשונים, אין בעיני למה זה למייס המשיח, אלא שמוד מלכיס, ממש כמה הלכות אחרי זה. אותו דבר בהלכות מלוכים, פרק בייס, הוא עוד הפעם מביא כמו שמואל. הוא אומר שאל יעלה על דעתך שיש שינוי במינוגי שלא יהיה לו כמינוגי נוהג. אז איך זה מסתדר? גם בהלכי שבס, פרק חוף, שם הפוסק הרמב״ם שוב, כמו רבי יוחנן. אלא זה הרבה מסביר שזה שתי התקופות. תקופה ראשונה, בעצם הרבה מביא את השלוע הקודש, הוא גם אומר את זה, ששמואל ורבי יוחנן לא חולקים. אמנם שכתוב פליגד ששמואל חולק עליו, הם חולקים. הוא אומר, זה לא מחלוקת, כמו בכל מקום. זה שתי תקופות. תקופה ראשונה יהיה אילם כמנהג הנהג. זה התקופה הראשונה של רוחה של משיח. עולם כמנהג הנהג. משיח הגיע והוא התגלה. ומה קורה? הרמב״ם אומר, זה עדיין היסטורי ליעקב. אמנם שרואים הרבה סימנים, הרבה רמזים, הרבה מהפכות. אבל מצד שני, אין להם כמינוגי נוהג. אבל אחר מכן כבר נגיע ממילא לתקופה השנייה שכל רגע זה צריך להיות בעירי של משיח. כל הנבואות יתחילו לראות את כל הנבואות איך שהן מתקיימות, והגיע הזמן שזה יהיה בעצם הים הזה, ויהי רואה לו השם, הקדוש ברוך הוא ייתן, שיהיה בפעל ממש, כפי שהזכרנו קודם, בזכות הרבי הרש"ב, שנראה ותחזינה עינינו, ושוב לציון שיהיה ברחמים, הקדוש ברוך הוא יברך את כל אחד ואחת מכם בתוככי כל עם ישראל, בריקי שלכם ברוכו עד בלי די, שיהיה שפע של ברוכה והצלוחה. שמעתי גם כן שחידוש, אמרנו הערב בביתן לבוא, נוגילו נסמכו בישועוסי, המילה בישועוסי יוצא בגימטריה ה' טוב שין פי ג' המילה ישוע כפול שתיים, פעמיים ישוע עם הכולל, גם יוצא טוב שין פי ג' שיהיה לא רק ברמז, אלא שיהיה בפעל ממש, בעזרת השם, לשבור ויתן שיהיה עדיד הנוצח, ניצחון מיד ממש למלך המשיח, ונוצח קולומי שסביבו, בתכליס השלימוס, שיהיה בעניין המקדש בירושלים, כבר הגיע הזמן, שבית רבינו שבגובל, עם כל הבית הכנסייס, עם בית המקדש השלישי, כפי שהרבי אמר, שההתחלה של בית המקדש השלישי, יתחיל שם בבית רבינו שבגובל, ומשם, ביחד עם כל עם ישראל, בעצם הים הזה, יום היה חי, היה עם ישראל חי, יבואו לארץ ישראל, לירושלים מרקדש, ביד ממש, הכל מלך התחילה הריבר, ומתך שמחו וטוב לבב.
אמן ואמן, יישר כוח ותודה רבה לרבי יוסף יצחק, על שיעור הנפלא ומרתק, תודה רבה, ויחי המלך המשיח.